חולין דף למד ח', מתחילים בעזרת השם, דף למד ז', עמוד ב', 11 שורות מלמטה, היי חידמי. כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. המושג הזה הוא כמובן נאמר במשל על רבי ישראל מסלנט, שהוא בדיוק עבר באמצע הלילה והוא ראה את הסנדלר מתקן נעליים. אמר לו, מה, בשעה כל כך מאוחרת אתה עדיין מתקן נעליים? הוא אומר לו, כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. אמר רבי ישראל סלנטר, איזה יסוד עצום אמרת עכשיו. גם יהודי לפעמים מרגיש שהוא בזבז כל כך הרבה מהחיים שלו. אבל אז הוא נזכר, רגע, אבל הנשמה, נר השם נשמת אדם, עדיין דולקת. כל זמן שהנשמה דולקת, אפשר עדיין לתקן. ולדברינו יאמר, לגבי שחיטה של בהמה, כל זמן שהבהמה עדיין בחיים, אפשר לתקן אותה על ידי שחיטה. עכשיו, מה נקרא שהיא עדיין בחיים? כשהיא מסוכנת כבר למות אוטוטו, אבל היא עדיין יש לה חיים, יש לה חיות גדול. היא צריכה לעשות סימן של פרקוס, היא צריכה להיות מפרקסת, ואז זה סימן שהיא בחיים עדיין. נשאלת השאלה, נו, באמת איך אפשר לדעת על בהמה שהיא מסוכנת? מה הסימן שהיא מסוכנת? איך היא דם היא מסוכנת? אמר רב יהודה, אמר רב, כל שמעמידים אותה ואינה עומדת. אם מנסים להעמיד את הבהמה והיא מתיישבת, רובצת, עומדים אותה עוד פעם, רובצת. היא לא מצליחה לעמוד, היא נקראת בהמה מסוכנת, ואם יש בה את הסימנים שפרטו אותם ואנחנו נפרט אותם, שהיא עדיין נחשבת בחיים, אז אפשר לשחוט אותה. מוסיף על זה רב חנינא בר שלמיה, משמי דרב, והוא אמר שמה שמענו שיטרפה אם היא לא יכולה לעמוד, זה גם אם היא מאוד מאוד בריאה וחזקה, אפילו אוכלת פקעיות עצים. בהמה רגילה מה אוכלת? עשבים. יש פה בהמה שמסוגלת לאכול חתיכות של עצים, השיניים של הבריאות, אבל כיוון שהיא לא מסוגלת לעמוד על הרגליים, היא נקראת מסוכנת למות. מוסיף על זה רמי בר יחזקאל אמר, היא נחשבת טרפה, אם היא לא יכולה לעמוד, אפילו אוכלת קורות. בסורה מתניה אחי, שמה שרב חנינה מוסיף על דברי רבי יהודה, שאפילו אוכלת פקעיות של עצים, היא נקראת מסוכנת אם היא לא מסוגלת לעמוד על הרגליים. בפומבדיטה, מתניה אחי, הם למדו שכל זה אמר רבי יהודה, גם בדברי רבי חנינה. איך דם היא מסוכנת? מה נקרא בהמה שנחשבת מסוכנת? אמר רב יהודה, אמר רב, כל שמעמידים אותה ואינה עומדת, היא מיד רובצת. ועל זה ממשיך רבי יהודה ואומר, ואפילו אוכלת פקעיות של עצים. עד לפה זה רבי יהודה. פה ישר מגיעים לרמי בר יחזקאל. דילגנו על רבי חנינה באיזשהו מקום, כי זה חלק מדברי רבי יהודה לפי חכמי פומבדיטה. אבל רמי בר יחזקאל אומר, אם היא לא מסוגלת לעמוד על רגליה, אפילו אם היא אוכלת קורות של עצים, היא נחשבת מסוכנת למות. השכיחינו שמואל לתלמידי דרב. רב הרי היה חברו של שמואל, ושמואל פגש את התלמידים של רב חברו. הוא מאוד מאוד היה חיבד את רב, החשיב את רב מאוד, שמואל. אמר לו, מה יאמר רב במסוכנת? מתי נחשבת בהמה מסוכנת שהיא עדיין בחיים, שאפשר לשחוט אותה והשחיטה תהיה קשרה? אמרו לי, אחי אמר רב, גואה אם היא צועקת הבהמה, או והטילה ראי אם היא מוציאה צועה במחילה, או וקשקשה באוזנה, הרי זה פרקוס. זה נקרא שהיא עושה תנועות והיא נחשבת בחיים. אמר לו שמואל, הצטריכה לי לאבא, הכוונה לרב, לאוזוזי אוני, הוא צריך שהאוזן שלה תאכל, שהיא תוכל לקשקש באוזנה, כאילו צריך להזיז את האוזן של הבהמה בשביל לראות שהיא באמת בחיים, זאת אומרת, הוא התכוון להתבטא, מה? רב מצפה שבהמה תהיה בחיות כל כך גדולה, שתהיה מסוגלת להזיז את האוזן בשביל שהיא תחשב מסוכנת? הרי גם אם היא הרבה יותר חלשה מזה, לפי דעתי היא נחשבת מסוכנת. שאני אומר, כל פרקוס שאינו דברים שהמתה, בזמן יציאת נפשה של הבהמה שהיא מתה, היא עושה תנועות מסוימות. אז כל תנועה שהיא לא רגילה לעשות אותה בשעה שהיא מתה, אלא זו תנועה אחרת, זה מראה שהיא עושה את זה בגלל חיות שיש בה. מיינין הוא דברים שהמטה עושה, ואז מה הדברים שהיא לא עושה, ואז נבין מה היא כן עושה. אז הוא אומר, הייתה, אמר רב ענן, לדידי מפער שלי מיני מר שמואל, אני התפרש לי מדברי מר שמואל בעצמו, מה נקרא באמת דבר שבהמה עושה או לא עושה בצורה טבעית בשעה שהיא מתה, שאם היא עושה את זה בשעה שהיא מתה זה לא נקרא פרקוס, ואם היא לא עושה את זה זה נקרא פרקוס ונקרא סימן חיים. אז הוא אומר ככה, הייתה ידה, הכוונה פה של בהמה דקה, היא הייתה ידה כפופה ופשטתה, היא פתחה את הרגליים הקדמיות שלה. זה עדיין לא סימן שהיא בחיים, זה דבר שהמתה עושה גם בשעת מיטתה. אבל אם היד שלה הייתה פשוטה, פתוחה וכפפה, היא סגרה את הרגליים הקדמיות שלה שזה נקרא ידיים, זה באמת סימן שזה דברים שאין המתה עושה, וזה סימן של חיות ובהמה שפרקסה בצורה כזאת, כשרה אפילו שהיא מסוכנת. שואלת הגמרא, מה יקם משמלן? מה חידשת פה בשם שמואל? תנינה, בהמה דקה שפשטה ידה, רק פתחה את הרגל הקדמית שלה, ולא החזירה ידיים פסולה, שאינה אלא הוצאת נפש. זה כך דרכה בשעה שהיא מתה, לפתוח את רגליה הקדמיות. אבל מה מדייקים מזה? ההחזירה כשרה, אבל אם היא סוגרת את רגליה הקדמיות, אז היא כן תהיה כשרה. תרצת הגמרא, אם מתניתין, אם לא היה את החידוש של שמואל, רק מהמשנה היינו לומדים את הפרקוס שהיא כופפה את ידה, ידענו את רגליה הקדמיות, זה סימן של חיות, הייתי אומר, אבא אמינה דווקא דקייפה, שבהתחלה הרגליים שלה היו כפופות, רגליה הקדמיות, והיא פשטה את הרגליים ועד דרקייפה לה. היא פשטה את ידיה או את רגליה הקדמיות, ואחרי זה כופפה אותם חזרה, זה סימן של חיות. אבל אם זה היה שהרגלה היו פשוטה, רגלה הייתה פשוטה וכפפתה, אבל אם כבר רגלה היו פשוטות והיא רק הייתה צריכה לכופף אותם, הייתי חושב שזה לא נקרא חיות? לא, כמש מלן. לכן חידש שמואל שלא צריך שרגליה היו כפופות ושתפתח אותם ותסגור בחזרה, אלא גם אם רגליה פתוחות והיא רק סגרה אותם, זה כבר נקרא סימן חיות. בכל אופן, לפי דעת רב, מה סימן חיות? או שהוציא הכל, או שהטיל הרי, כמו שראינו בשורה הראשונה פה בעמוד. שואלת הגמרא על זה קושייה מיטיבי, רבי יוסי אומר, היה רבי מאיר אומר, גואה בשעת שחיטה, אין זה פרקוס. רבי אליעזר ברבי יוסי אומר משמו של רבי יוסי, אפילו הטיל הרי וקשקשה בזנבה, שם דיבר רב על קשקשה באוזנה, פה מדבר על קשקשה בזנבה, בכל אופן, אבל הטיל הרי, הוא אומר שמה? אין זה פרקוס. גואה, מוציאה כל הבהמה, לפי מה שאנחנו רואים פה בברייתא, אין זה פרקוס. מטילה רי, אין זה פרקוס. אז זה סותר את מה שאמר רב קודם, שגואה והטילה רי, כן נקרא פרקוס, זה סימן חיות. קשיה רי הרי, גואה הגואה. פעם אחת רואים שכשהבהמה מוציאה הכל, זה סימן חיות במפרקסת, ופעם אחת רואים שלא. קשיה רי הרי, אומרת הגמרא תשובה, גואה, גואה, לא קשיה, תלוי איזה קול היא גואה. שזה נחשב פרקוס, דאה וקלה, שהקול שלה חזק, אז זה סימן של חיות גדולה מאוד. מתי זה לא נקרא סימן חיות? דאה מקלה, קול כחלש. רי הרי נמי לא קשיה, זה לא סתירה, פעם אחת רואים שהטלת רי זה סימן חיות, פעם אחת רואים שלא, זה לא סותר, תלוי איך. כאן, שזה לא נקרא פרקוס, בשוטטת, בסמוך אליה היא מוציאה את הרי. וכאן, מתי זה כן נקרא סימן חיות? במטרזת למרחוק, זה סימן של חיות. עכשיו, אנחנו אומרים שבהמה שהיא מסוכנת למות, אם היא עושה סימני פרקוס, סימני חיים, זה אומר שהיא מותרת בשחיטה. מתי היא עושה את הסימני חיות האלה? בתחילת שחיטה, באמצע שחיטה, או בסוף שחיטה? אז יש כאן שלוש דעות. דעה ראשונה, אמר רב חיסדה, פרקוס שאמרו, אני שמעתי שזה בסוף שחיטה. עכשיו, אני מפרש מה הכוונה בסוף שחיטה, מהי בסוף שחיטה שאני שמעתי, זה הכוונה באמצע שחיטה. אז למה קוראים לזה סוף? לאפוקי, אם רק בתחילת שחיטה היא פרקסה ולא באמצע, דלא, זה לא נקרא זה לא נקרא אחריות מספיק גדולה. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, מינה מינה לה, מאיפה אני לוקח את זה באמת שפרקוס בסוף שחיטה הכוונה באמצע שחיטה? דתנן, המשנה שלנו אומר דבר כזה, בהמה דקה שהיא מסוכנת למות, היא אותו הולכת למות, אבל מה יש לה עוד חיות מספיק גדולה שפשטה ידה ולא יחזירה, היא תהיה פסולה. נשאלת השאלה אימת, מתי היא עשתה את הפרקוס הזה שהיא פשטה ידה? היא להמה בסוף שחיטה, קולחי תחי ותזיל? מה, אתה רוצה שבסוף שחיטה יהיה לה כוח גם לכופף וגם להחזיר? אלא, לאו באמצע שחיטה. מדובר כאן שהיא צריכה לפרקס באמצע השחיטה כדי שהיא תחשב בחיים. אז אם כן יש לי ראיה שהפרקוסים, סימני חיות במסוכנת, עוסקים באמצע שחיטה. כי בסוף שחיטה מה צריך שהיא תעשה כל כך הרבה, פרקוס כל כך חזק? הרי בסוף שחיטה גם אם עושה תנועה יותר חלשה זה אמור להספיק. אז אמר לי רבה, לא זה לא ראיה. לעולם בסוף שחיטה. שאני אומר, כל שינה עושה כן בסוף שחיטה, גם לפשוט את הרגליה וגם להחזיר אותם, בידוע שנשמתה נטולה ממנה קודם לכן. סימן שהיא כבר מתה באמצע השחיטה, לא על ידי שחיטה. ולכן, כדי שאנחנו נאמר שהבימה הזאת הייתה, מה שהיא מתה זה רק על ידי השחיטה בלבד, אנחנו זקוקים באמת שהיא תפרקס בסוף שחיטה, על ידי שתכופף את רגליה ותחזיר אותם. ורק אז אנחנו בטוחים שבאמת היה לה חיות עד הרגע האחרון, ורק השחיטה היא זאתי שהתירה אותה. דעה נוספת, מתי היא צריכה לפרקס הבהמה כדי שנדע שהמסוכנת הזאת נחשבת בחיים? רב נחמן בר יצחק אמר פרקוס שאמרו אפילו רק בתחילת שחיטה, זה כבר מספיק. אמר רב נחמן בר יצחק מינה אמינה לה שזה מספיק בתחילת שחיטה, גם המשנה שלנו דתנן. אמר רבי שמעון, אדם השוחט מסוכנת, בהמה שהולכת למות, הוא שוחט אותו בלילה. ולמחר מצא כתלים מלאים דם. כשרה. למה? מפני שזינקה, שהדם שלה קלח בכוח בשעת שחיטה. וכמידת רבי אליעזר, שזינוק נחשב כמו פרקוס, אז לפי דעתו, אם אנחנו רואים שהכתלים של ה... של ה... תכף נראה של מה, מלאים בדם, זה אומר שבאמת יש לה חיות, כמו רבי אליעזר שסובר שאם מזנק ממנה דם, זה סימן חיות. עכשיו, אם הכתלים שלה מוכתמים בדם בבוקר, סימן שניתז ממנה דם בכוח בלילה. אז אם כן, כששחטו אותה, היא הייתה בחיים, אז אם כן, השחיטה תהיה קשרה. ואמר שמואל, מה הכוונה הכתלים? כותלי בית שחיטה שנינו. זה הכוונה לאור שנמצא... ליד הצוואר, שעליו נאמר שאם הוא, יש עליו דם, סימן שניתז ממנה בכוח דם בשעת שחיטה, ואז היא נחשבת בחיים. היא עמד בשלמה אפילו בתחילת שחיטה שפיר. אם אתה רוצה להגיד באמת שמדובר שגם ניתז דם בתחילת שחיטה, אז זה גם כן נחשב, אם ניתז דם בתחילת שחיטה, זה גם נקרא פרקוז, אז מובן שזה באמת נחשב סימן זה שניתז דם, על האור שסמוך לבית השחיטה. אבל אלא היא אמרת בסוף שחיטה. ואם זה רק היה בתחילת שחיטה, זה לא סימן? אז אם כן, ליחוש דילמה בתחילת שחיטה זינקה. אז צריך לחשוש, אולי האדם זינק רק בתחילת שחיטה, ובסוף שחיטה כבר האדם לא היה לו כוח לזנק. עכשיו, אם אנחנו אומרים שהסימן חיות, צריך לראות אותו בתחילת השחיטה. אז אם אתה רואה שיש פה דם על הכתלים של הצוואר סמוך לבית השחיטה, סימן שוודאי ניתז כאן דם בכוח, וודאי שהיה לה חיות בתחילת שחיטה. זה לא מה שאדם ממשיך לזנק בכוח גם בסוף השחיטה. אז אם כן, מה ההוכחה מזה שאתה רואה שהכתלים של הצוואר מוכתמים בדם? אלא מה, חייבים להגיד שמספיק שהיה זינוק של אדם בתחילה, וזה כבר טוב לנו גם לגבי ההמשך. עכשיו, זה דווקא לפי איך שאמר שמואל, שהכתלים לא הכוונה הכתלים של הקירות של החדר, אלא הכוונה הכתלים זה האור של עד הצוואר, שבאמת מספיק שניתז דם בשלב מסוים, כבר אתה יודע שזה היה סימן של חיות, אם ניתז קצת דם אתה כבר רואה שיש פה את הסימנים על הכתלים האלה. אבל אם הדם כשהאדם נתעז על הכתלים, הכוונה על הקירות של החדר, אז אם כן, אין מכאן שום ראיה. רש"י פה מסביר בדיבור המתחיל ואמר שמואל וכולי, הוא אומר ככה, לאחי יצטריך לפירוש שדקוטלים דאחה לא הווה קוטלים ממש. למה צריכים לפרש כאן שקוטלים לא הכוונה קירות ממש, אלא זה הכוונה לאור שליד הצוואר, אלא קוטלי בית השחיטה, דאי הווה קוטלים ממש, למחר היינו יכולים להבין, יאי זינו קווה בתחילת שחיטה או באמת השחיטה. אם אתה מדבר על הקירות של הבית, מחר כשנהיה אור אתה יכול לראות על הקיר איפה היה הזינוק. מתחילת שחיטה או בסוף שחיטה, איך אתה יכול לראות? דאי הווה בתחילת שחיטה, אם הזינוק היה בתחילת שחיטה רק, יימצא הזינוק למעלה בכותל. כי בתחילת שחיטה, מחמת כוח וחיות שהיה עדיין בבהמה זינקה למרחוק. מתחילת השחיטה, הדם מזנק למרחוק, אז רואים יותר למעלה על הקיר את הדם, כי הוא זינק כלפי מעלה. ואם ימצא הזינוק למטה בכותל, יותר נמוך, בידוע שגם באמצע שחיטה זינקה. ואז אתה יודע שהיה את החיות הזה של זרימת דם גם באמצע השחיטה. שלא היה בכוח כל כך לזנק הדם למרחוק, לכן היא זינקה גם יותר למטה. אבל אשתדה אמר שמואל דענה קוטלי, לא אהבו קוטלי ממש. עכשיו ששמואל אמר שקוטלי בית השחיטה לא הכוונה לקירות של הבית, אלא לקוטלי בית השחיטה, לאור שנמצא על ה... בהמה עצמה סמוך לצוואר, אז אם כן, לא מצינו למידע, היא בתחילת שחיטה זינקה או לאחר שחיטה, אין לנו שום דרך לוודא האם הדם ניתז ממנה בכוח בתחילת שחיטה, או באמצע שחיטה או בסוף שחיטה, כי בכל מקרה, אם ניתז דם באיזשהו שלב, זה מחתים את האור שסמוך לבית השחיטה. אז אם כן, רואים מכאן, שזה לא משנה לנו מתי היה הפרקוס של זינוק הדם, בתחילה, באמצע או בסוף, אפילו אם זה היה רק בהתחלה, זה כבר... סימן של פרקוס וזה מכשיר את הבהמה המסוכנת בשחיטה. אז יש מכאן ראיה שתחילת שחיטה זה הזמן של הפרקוס. שואלת הגמרא ודילמה, יכול להיות ששאר הפרקוסים זה לא בתחילה ושאני זינוק זה עדיף. זה שמזנק דם זה סימן יותר חזק, אז גם אם זה היה רק בהתחלה זה כבר מראה שיש בחיות, וגם אם אחר כך לא היה זינוק זה כבר כשר. שואלת הגמרא או מי עדיף, וכי זינוק דם זה סימן עדיף מאשר שאר הסימנים, שגם אם זה רק בהתחלה זה כבר סימן חיות לבהמה המסוכנת. ואתנן רבי אליעזר אומר, דיה עם זינקה, מספיק שהיה זינוק של דם. סימן שזינוק של דם זה דווקא סימן יותר קל, זאת אומרת זה לא פרקוס שצריכים בשביל זה הרבה חיות. אומרת הגמרא, באמת זינוק זה יותר קל מדרבן גמליאל, כי רבן גמליאל זקוק לסימן שגם תזיז את היד וגם את הרגל הבהמה, ורק אז היא נחשבת בחיים עדיין. אבל, ועדיף מדרבנן, אבל זה יותר חיות מאשר הפרקוס, מה שרבנן מצריכים, שמספיק שתזיז או יד או רגל, זה שהדם שלה מנטז בשעת שחיטה, זה חיות יותר חזקה מזה. אומרת הגמרא, אבל על כל פנים, מה רואים מכאן? שמכיוון שהזינוק הוא חיות מספיק חזקה, לכן מספיק שזה היה בתחילת שחיטה, זה כבר מראה שהבהמה הזאת היא נחשבת בחיים, והיא לא נחשבת נבלה, למרות שהיא מסוכנת, מותר לאכול אותה בשחיטה. אמר אבינה, אמר לי סמה ברחילקה היא, הוא אמר לי דבר כזה, אקשי בא אבוה דבר אבוברם, אבא של הבן של אבוברם, הקשה פה קושייה. מי זה אבא של הבן של אבוברם? זה אבוברם בעצמו כמובן, כן? הבן של אבוברם. מי היה האבא של הבן של אבוברם? אבוברם. רק שבר אבוברם היה יותר ידוע. אז אמרו האבא של בר אבוברם הזה. זה הכוונה לאבוברם. אז הוא הקשה קושייה כזאת. או יש כאלה שאומרים שמי שהקשה את זה היה האח שלו. ואמרי לה, אחוה דבר אבוברם. הוא הקשה את הקושייה הבאה. הוא מדרבנן. דהיינו שלפי רבנן הפרקוס הכוונה להזיז או יד או רגל, מי עדיף, וכי הזינוק נחשב חיות יותר מלהזיז יד או רגל, שאתה אומר שמספיק שהיה בתחילת השחיטה, הזינוק של הדם, הזרם של הדם, זה כבר סימן של חיות והמסוכנת הזאת נחשבת בחיים והשחיטה של הקשרה, מה פתאום? והתנן, משנה שלנו אומרת וחכמים אומרים, עד, אנחנו לא אומרים שהיא נחשבת בחיים, עד שתפרקס או ביד או ברגל. הרבנן היה קיימו, על מי... על איזה מקרה מדברים רבנן? על איזה סוג של פרקוס? אילה מה דרבן גמליאל שמצריך גם יד וגם רגל, ואומרים לא, לא צריך פרקוס של יד, גם יד וגם רגל, אלא עד שתפרקס או ביד או ברגל. אם כן, הם לא היו צריכים להגיד עד, אלא כיוון שפרקסה ביד או ברגל מבעיה לי. לא להגיד עד שתפרקס. זה הרבה יותר לשון מתאימה. אלא פשיטה עד רבי אליעזר, של, של, של פרקוס של זינוק אדם למרחוק, הם אומרים עד שתזיז יד או רגל. אז מה רואים מכאן? שהזזת יד או רגל זה סימן חיות הרבה יותר חזק, לא מספיק הזינוק של אדם, אלא צריך שתזיז יד או רגל. אז אם זה לא סימן חיות כל כך חזק, אז למה מספיק שזה בתחילת השחיטה? זה צריך להיות גם באמצע השחיטה. אומרת הגמרא, אלא פשיטה עד רבי אליעזר, אם כן, והיא עדיף, מהי עד? אז אם כן, כיוון שאנחנו רואים מפה שזינוק של אדם מספיק בהתחלה, כל שכן להזיז יד או רגל, ודאי שמספיק שהיא עשתה את זה בתחילת השחיטה. אז יש פה באמת הוכחה לדברי רב נחמן בר יצחק, שפרקוס שאמרו זה מספיק בתחילת שחיטה, באמת, בכל הסימנים ולא רק בזינוק. כי אם בזינוק, שזה חיות חלשה, אתה אומר שמספיק שהיא מפרקסת בתחילת שחיטה, אז כל שכן בהזזת יד או רגל מספיק פרקוס בתחילת שחיטה, והבהמה המסוכנת הזאת מותרת על ידי שחיטה. עכשיו, דעה שלישית, רבה אמר, פרקוס שאמרו, צריך שיהיה אפילו בסוף שחיטה הפרקוס הזה. הוא הכי מחמיר מכולם. אמר רבה מינה אמינה לה שהפרקוס צריך להיות בסוף שחיטה. הוא מביא ראיה מבהמה שילדה ולד. שבשביל שזה ייחשב לידה, זה צריך להיות גם שהבהמה שילדה תישאר בחיים קצת אחר כך גם כן. אנחנו נראה לפי הסדר. דתניא, הפסוק אומר לגבי אותם בהמות שקשרים להביא מהם קורבן. שור או כסף, למה צריך להוסיף את המילה או? זה בא למעט פרט לכלאיים. למשל, שלקחו תאיש וזיווגו אותו לכבשה ונולד מהם ולד, הוולד הזה הוא כלאיים של שתי מינים ביחד, אז אי אפשר להביא ממנו קורבן. המילה או, אז, המילה או, מה בא למעט? פרט לנדמה. זאת אומרת, זוג של איזים, שנולד להם ולד שדומה לכבש. הוא באמת, הוא נולד מעז ועיזה. אבל הוא נראה כמו כבש. אז אותו אי אפשר להביא בתור קורבן. מה לומדים מהמילה כי ייוולד? פרט ליוצא דופן. זאת אומרת, אם נקרא הרחם של הבהמה וככה יצא הוולד, הוא פסול לקורבן, הוא צריך להיוולד. שבעת ימים, מה זה בא למעט? פרט למחוסר זמן. אם עדיין לא עברו שבעה ימים מאז שהוא נולד, אי אפשר להביא אותו קורבן. מה לומדים ממה שכתוב תחת אמו? שהוא צריך להיות לפחות שעה אחת תחת אמו. פרט ליתום. היי יתום, ולד שהוא יתום, איך ידמי? מה אמרו שהוא יתום? כמה זמן אתה רוצה שאמא שלו תחיה כדי שהוא לא יחשב יתום? אילי מעדי ילידתי אימי ועדר מתה. אמא שלו ילדה אותו, הבהמה, ואחר כך היא מתה, והוא נקרא יתום. מה, זה נקרא, כמה זמן אתה רוצה שהיא תחיה, האמא שלו? לעולם תחיה ותיזיל? כל הזמן שהבלד הזה חי, אמא שלו גם כן צריכה לחיות ורק אז אפשר להביא אותו קורבן, למה? אלא דמתה ועדר ילדתי. מה תגיד, מדובר פה שהיא מתה ואחרי המיטה הוא נולד דרך שקראו את הרחם של אמו? הרי זה כבר מייחי יוולד נפקה, שבשביל שהוא יהיה ראוי לקורבן הוא צריך להיוולד כדרך לידה, ולא שאימו תמות לפני שהוא נולד לגמרי. אלא, מה חייבים להסביר? פשיטה, שמדובר פה במקרה כזה שזה, אימו, פירש למיטה אחרי שנגמר הלידה, וזה, הוולד, פירש לחיים אז. היא עמד בשלמה בעינן חיותה בסוף לידה. אם זה נכון שצריך שהבהמה תישאר בחיים עד סוף הלידה, בסוף הלידה גם, אז מובן, היינו די צריך קרא למיוטי, שאפילו שהיא ילדה אותו כראוי, בכל זאת התורה ממעטת שאם היא לא נשארה לחיות קצת אחרי הלידה, אז הוא פסול להיות קורבן. אלא היא אמרת לא בעינן חיותה בסוף לידה, ואם היא מתה בסוף, אז הוולד יהיה כשר לקורבן, ורק אם היא מתה באמצע הלידה, אז הוא יהיה פסול לקורבן. אז אם כן, המיעוט הזה, למה לי? מה צריך את המיעוט? למעט שאם האמא מתה באמצע הלידה, אז הוולד הזה פסול לקורבן, מכי יוולד נפקה, כי הרי הוא לא נולד. באמצע הלידה אמא שלו מתה, אז שרה היציאה שלו לא היה על ידי לידה. אז ברור אם כן שהוא לא נחשב כי ייוולד. אז מה באמת הפסוק בא למעט במקרה האחרון של יתום? בא להגיד שהאימא צריכה להישאר בחיים אחרי שהיא ילדה את הוולד, וגם קצת אחר כך, האימא באימא כמובן, כן? אז אם כן רואים מכאן שצריך חיות עד סוף השחיטה. אז זה מה שהוא אומר כאן. אז רואים, אז למעשה זה המקור של הדברים, שפרקוס צריך להיות ממש עד סוף שחיטה, ואם יש פרקוס רק בהתחלה ובאמצע, זה לא נקרא פרקוס. בקיצור, יש לנו פה שלוש דעות, מתי צריכה פרקוס להיות או בתחילת שחיטה, או באמצע שחיטה, או בסוף שחיטה. עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לעניין הזה שדיברנו על זמן הפרקוס. אמר רבה, הלכתה כי המתניתה. ההלכה שלנו זה כמו הברייתא הבאה. בהמה דקה. אתה רוצה לדעת על בהמה דקה שהיא עדיין בחיים, היא צריכה לעשות סימן חיות, היא צריכה לפרקס. אז שפשטה ידה ולא החזירה את ידה, פסולה, כי היא צריכה גם להחזיר את ידה כדי שהיא תחשב בחיים. במה דברים אמורים? ביד, ברגל הקדמית. אבל ברגל, אם היא הזיזה את הרגל האחורית, בין אם היא פשטה את הרגל האחורית ולא כפפה אותה, בין אם היא כפפה את הרגל האחורית ולא פשטה את רגלה האחורית, כשרק כי זה כן סימן של פרקוס. במה דברים אמורים? בדקה. אז אנחנו צריכים בידיים גם פשטה וגם כפפה. אבל בבהמה הגסה, דיינו כמו שור למשל, שזה בהמה גסה, בקר, אז אנחנו אומרים שפשוט מאוד לא צריך את שתיהם, אלא מספיק אחד מהם, בין ביד, בין ברגל, בין פשטה ולא כפיפה, בין כפיפה ולא פשטה, ולא פשטה כשרה, זאת אומרת, בין ברגליים האחוריות, בין ברגליים הקדמיות, בין אם היא רק פשטה את רגלה, בין אם היא כופפה את רגלה, כל אחד מהם זה לבד סימן של פרקוס. כל תזוזה של או לפשוט את הרגל, לא משנה איזה, או לכופף את הרגל, לא משנה איזה, זה נקרא פרקוס בבהמה גסה. ואוף, מה הסימן פרקוס שלו? אפילו לא רפרף, זה ממש רפרוף קל, אפילו פחות ממה שנראה תכף קשקוש. לא רפרף אלא גפו, הוא קצת הזיז את הכנף, ולא קשקש, שזה קצת יותר תנועה יותר חזקה מרפרוף, אלא זנבו, הרי זה פרקוס כבר. עכשיו, מה באמת הברייתא הזאת בא ללמד אותנו? על בהמות, מהי כמה שמלן, כולו תנין היא. את כל החידושים שהברייתא אמרה, אנחנו יכולים לדייק מהמשנה. מה המשנה אומרת? בהמה דקה. שפשטה ידה ולא החזירה, פסולה. שהינה, זה לא נקרא חיות, אלא כך דרכה בזמן של הוצאת הנפש. לומדים מזה, איזה דבר באמת לא נקרא פרקוס? דווקא אם היא הזיזה ידה, אז זה לא נקרא פרקוס, אין. אבל רגל אם היא הזיזה, לא, זה כן נקרא פרקוס. אותו דבר כתוב דווקא בימת דקה, אין. גסה, לא, אלא מספיק שהיא מזיזה או יד או רגל, לא משנה אם היא מקופפת או שהיא פושטת. בבהמה הגסה. אז מה באמת החידוש פה של הברייתא? אומרת, מה החידוש של הברייתא? זה לגבי אוף. אוף יצטריך עלי. החידוש פה צריך לגבי אוף, דילות נן, שאם הוא רפרף את כנפו או קשקש את זנבו, שזה נקרא פרקוס באוף. אומרת המשנה, השוחט לאדם שעובד עבודת כוכבים, שהוא לא יהודי. הוא לא יהודי, אבל לא סתם שהוא לא יהודי, אלא הוא עובד עבודה זרה. אז לפי דעת הנקמה, זה שהוא שחט לעובד כוכבים, שחיטתו תהיה כשרה, הגמרא תביא שתי אפשרויות להסביר. ורבי אליעזר פוסל, כי לפי דעתו של רבי אליעזר, המחשבה של הבעלים, בעל הבהמה קובעת, כיוון שפה מדובר על אדם שעובד עבודה זרה, הוא כנראה חישב לעבודה זרה, כי הוא הרי עובד עבודה זרה, סתם מחשבתו זה לשם עבודה זרה. אז מכיוון שכשהבעלים מביא ליהודי שישחט בשולת הבהמה, מכיוון שהבעלים הוא עובד עבודה זרה, אז הוא חישב שהשחיטה תהיה לשם עבודה זרה, המחשבה שלו משפיעה, ולכן השחיטה אותי פסולה. אמר רבי אליעזר, אפילו שחטא לאכול לעובד כוכבים מחצר כבד שלה, גם אם הוא שחט בהמה שהיא בעצם של ישראל, אבל הוא רצה לתת רק חתיכה אחת קטנה לעובד כוכבים, למשל חצר כבד, הכוונה מה שקוראים היום שרעפת, לא משנה כרגע, זה או שרעפת או משהו אחר, אם הוא מתכוון לתת חתיכה אחת מסוימת לעובד כוכבים, ויש לעובד כוכבים איזשהו חלק בבהמה הזאת, פסולה השחיטה. למה? מכיוון שלעובד כוכבים יש בעלות על הבהמה הזאת, בחלק מסוים שלה, המחשבה שלו פועלת ומשפיעה, וסתם מחשבה של עובד כוכבים לעבודת כוכבים, לכן השחיטה פסולה. זה דעתו של רבי אליעזר. אמר רבי יוסי, הוא חולה גם על תנא קמא וגם על רבי אליעזר. קל וחומר הדברים שהולכים אחר כך אחרי המחשבה של השוחט, ולא אחרי המחשבה של הבעלים. למה זה קל וחומר? זאת אומרת, לא אכפת לי מה בעל הבהמה חושב. זה ששוחט את הבהמה הוא ישראל, הוא לא עובד עבודה זרה, אז השחיטה צריכה להיות קשרה. הבעלים חושב, המחשבה את עבודה זרה, זה לא פוסל את הבהמה. מה הראיה? מקל וחומר. ומה במקום שהמחשבה פוסלת במוקדשים, מה בקורבנות? שהמחשבה של הכהן שעושה את העבודה של הקורבן, פוסלת את הקורבן אם זה מחשבה פסולה. בכל זאת, אין הכל הולך אלא אחר העובד. מי שהמחשבה שלו משפיעה זה הכהן שעושה את העבודה, לא בעל הקורבן. אז מקום שאין מחשבה פוסלת, דהיינו בחולין, אינו דין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט, ודאי שמי שקובע זה זה ששוחט ולא הבעלים. הגמרא תבהר את הדעות שלהם. אומרת הגמרא, אנה תנאי, גם תנא קמא וגם רבי אליעזר, לא רבי יוסי, תנא קמא ורבי אליעזר, שניהם איתלאו דרבי אליעזר ברבי יוסי. שניהם מסכימים עם דבריו של רבי אליעזר ברבי יוסי. מה אומר רבי אליעזר ברבי יוסי? דתניא, אמר רבי אליעזר ברבי יוסי, שמעתי שהבעלים גם הם מפגלים. אם הבעלים חושב מחשבת פיגול, אז הקורבן נאסר, נפסל. וגם לגבי, הגמרא מבינה שזה גם לגבי בהמת חולין. הבעלים, אם חושבים מחשבת עבודה זרה, אז הבהמה שלהם נהיית אסורה בהנאה, כמו שאדם ששוחט לשם עבודה זרה בהמה. אז מה הם נחלקו אם כן תנא קמא ורבי אליעזר? מי הוא? תנא קמא סבר, ישמע איני דחשיב אין. אם שמעת שבעל הקורבן אומר שהוא רוצה לשחוט את הבהמה לשם עבודה זרה חס וחלילה, אז אתה צודק שזה באמת נסר בהנאה. אבל אי לא, פה שאתה לא שמעת את העובד כוכבים אומר שהוא רוצה שהבהמה הזאת תשחט לשם עבודה זרה, אלא סתם כי הוא רעב והוא רוצה לאכול בשר, אז לא, זה לא פוסל את הבהמה. כי סתם מחשבת עבודת כוכבים לעבודת כוכבים, לא אמרינן, אנחנו לא אומרים שסתם מחשבה של עובד כוכבים זה לשם עבודת כוכבים, לא, אלא אם כן הוא אמר מפורש שהוא רוצה שהבהמה הזאת תהיה לשם עבודת כוכבים, זה תנא קמא. לעומת זאת ורבי אליעזר סבר, אף על גב דלא שמיני דחשיב, סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים אמרינן. גם אם אנחנו לא שמענו שהוא אומר שזה לשם עבודה זרה, סתם מחשבתו של עובד כוכבים זה לעבודה זרה. ולכן הבהמה הזאת, מכיוון שהמחשבה של הבעלים משפיעה עליו, אז, והמחשבה של הבעלים הוא הרי עובד עבודת כוכבים, וסתם מחשבתו זה שהבהמה תהיה קורבן לשם עבודת כוכבים, לכן היא נאסרת בענה. איך סובר רבי אליעזר? והתה רבי יוסי למימר, שהוא חולק בכלל על רבי אליעזר ברבי יוסי. הוא סובר שבכלל לא מתייחסים למחשבה של בעל הקורבן. הוא אומר, אף על גב דשם איני לבעלים, דחשיב לשם עבודה זרה, זה לא מועיל כלום. למה? כי זה מחשב. וזה עובד, לא אמרינן. בעל הקורבן חושב מחשבת עבודה זרה, אבל זה ששוחט בפועל לא חושב מחשבת עבודה זרה, לא מתייחסים למחשבה של הבעלים, אלא רק למחשבה של זה ששוחט את הבהמה, ולכן הבהמה, מכיוון שהבעלים, מכיוון שהשוחט הוא ישראל והוא לא שחט לשם עבודה זרה, אז לכן השחיטה תהיה קשרה. צריך לשים לב גם שהוא כותב כאן אפילו בזה עובד, אפילו בקורבן לא מתחשבים במחשבה של הבעלים לפי רבי יוסי, אלא על מחשבה של השוחט. כתוב כאן זה מחשב וזה עובד, עובד הכוונה לעבודת קורבנות. היה יכול לכתוב זה מחשב וזה זה מחשב וזה שוחט, כתוב פה זה עובד, הכוונה אפילו קורבן. בכל אופן, זה הסבר אחד במחלוקת של המשנה, תנא קמא, רבי אליעזר ורבי יוסי. שתנא קמא ורבי אליעזר מסכימים עם רבי אליעזר ברבי יוסי, שמחשבה של הבעלים קובעת, רק פה מכיוון שהוא לא חשב האם סתם מחשבתו לשם עבודה זרה או לא, זה המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי אליעזר. רבי יוסי אומר, גם אם הוא חשב מחשבת עבודה זרה, לא מתחשבים בכלל במחשבה שלו, של הבעלים, אלא רק במחשבה של השוחט. עכשיו הגמרא מביאה אפשרות אחרת להסביר את המחלוקת בין שלושת התנאים. ואיכא דאמרי, קורבן ודאי שבעל הקורבן, אם הוא חושב מחשבה אסורה, זה ודאי פוסל את הקורבן. אם הוא חושב מחשבת פסול על הקורבן, כמו למשל שזה יהיה על מנת שהקורבן הזה יישחט, על מנת שיאכלו אותו חוץ לזמנו, אז זה ודאי משפיע לפי הלשון הזאת. וכל המחלוקת היא רק לגבי בהמת חולין סתם, האם מועיל מחשבת עבודה זרה לאסור אותה בענה. ואז הוא אומר ככה, בזה שמעיני דחשיב פליגי. מדובר פה שאנחנו שומעים שבעל הקורבן אומר שהוא מעוניין, בעל הבהמה אומר שהוא מעוניין שישחטו אותה לשם עבודה זרה. ובזה הם נחלקו. תנקמה סבר, כי אמרינן זה מחשב וזה עובד, מתי אנחנו אומרים שמתייחסים רק למחשבה של זה ששוחט, זה דווקא אלה בפנים, זה נאמר רק לגבי קורבנות, אבל בחוץ לא. למה? כי חוץ מפנים לא ילפינן. אנחנו לא לומדים שכמו שיש בפנים שהמחשבה של הבעלים מועילה, אז גם בחוץ לגבי חולין המחשבה של הבעלים מועילה. ואת הרבי אליעזר למימר, שהמחשבה של הבעלים כן פוסלת, למה? ילפינן חוץ מפנים, כן מדמים מחשבה של בפנים שפוסלת מחשבת בעלים, אז גם בחוץ, בחולין, אם הבעלים חושב לשם עבודה זרה, זה פוסל. ואת הרבי יוסי למימר, אפילו בפנים נמי. בא הרבי יוסי ואומר, שאפילו בקורבן זה מחשב וזה עובד, לא אמרינן. לא אומרים שהבעלים יכול לחשב מחשבה פסולה, ואפילו שמישהו אחר עושה את העבודה, זה, המחשבה של הבעלים תשפיע. לא, אנחנו לא אומרים את זה. ורק המחשבה של השוחט קובעת, לא רק בחולין, אלא גם בקודשים. עד כאן השיעור על דף למד ח'.